אוקיי, דיברנו על הסוגיה בבבא קמא לגבי תב למיטב תנדו, שהקונטקסט הוא בעצם פסיקה מסדר ראשון. והטענה היא שבאופן כללי, בפסיקה מסדר ראשון, העיקרון הוא א', לחזור להנחות יסוד, להגדרות מושגיות, וב', לא להיצמד דווקא לתקדימים. ואתה מפרשים, ראשונים, אחרונים וכולי, הם אמצעי עזר לבירור הסוגיה, אבל בסוף בסוף כשאנחנו מקבלים החלטה הלכתית, זה צריך להיות תוצאה של גיבוש של עמדה שלנו בסוגיה. והמפרשים השונים מציגים אפשרויות שונות לפרש את הסוגיה, צריך לבדוק את האפשרויות, להשוות אותן, לבחון אותן, ובסופו של דבר להגיע למסקנה שלי. ההקשר של הסוגיה בבבא קמא, ניסיתי להראות שהגישה הזאת של פסיקה מסדר שני מגיעה לאבסורד הרבה יותר גדול כאשר אנחנו מפעילים אותה על עובדות במקום על נורמות. והטענה בעצם שיש כאלה שכל כך דוגלים בהיצמדות לתקדימים שהם בעצם גם את המימד העובדתי של הסוגיה מבררים מתוך התקדימים. ולכן זה בעצם איזשהו, אפשר לומר, לא יודע, קריקטורה של פסיקה מסדר שני, או לפחות זה היה אמור להיות קריקטורה לולי זה לא היה כל כך נפוץ במציאות. אז הדוגמה שהתחלתי בה, זה גמרא בבבא קמא בדף קוף יוד עמוד ב', אני רק אזכיר. הגמרא מדברת שמה על אישה שנזקקה לייבום, כן, הגמרא אומרת, אלא מעתה, יבמה שנפלה לפני מוכה שכין, תיפוק בלא חליצה, דעדייתא דאחי, לא קידשה עצמה. זאת אומרת, אישה התחתנה עם גבר, כן? לאה התחתנה עם ראובן. ראובן נפטר בלי בנים. אז לאה נופלת לייבום לפני שמעון, שמעון אחיו. אבל שמעון, טרגדיה, שמעון הוא מוכה שכין. כן? בעצם לא מישהו שהיא הייתה רוצה לחיות איתו. אז אומרת הגמרא, במצב כזה, בעצם מתברר עכשיו, כיוון שהיא נפלה לייבום לפני מוכה שכין, מתברר שההתרצות שלה לקידושין הייתה התרצות בטעות, כמו מקח טעות. וכיוון שכך, ברגע שהתברר שזאת התוצאה של הקידושין, בעצם ההתרצות שלה מתבררת למפרע כהתרצות בטעות. וכיוון שהיא לא התרצתה לקידושין, אז הקידושין בטלים. ברגע שהקידושין בטלים, אז היא לא אלמנה, אלא בנויה, כי הקידושין לא היו קיימים, אז מי שמת זה כבר לא בעלה, ממילא היא לא חייבת ייבום, ולא חליצה ולא ייבום ולא כלום. כך שואלת הגמרא. זאת אומרת הגמרא, הטעם, לא, זה לא נכון, הטעם, ענן סעדי, דמיינך ניחלה בכל דו. כי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, תב למיטב תנדו, מלמיטב ארמלו. אז אומרת הגמרא, לא. במקרה כזה הקידושין לא בטלים. למה? כי ענן סהדה, אנחנו עדים, כן, זה ביטוי ל... יש אומדנה מאוד מאוד חזקה, כמו שני עדים, כן, זה משהו שהוא לגמרי נכון, נכון באופן ברור, ודאי, לא יודע איך לקרוא לזה, כמו שני עדים, לכן זה נקרא ענן סעדה, אנחנו העדים, שבעצם לאישה נוח בכל מצב להינשא. זאת אומרת, היא לא, העובדה שהיא טיפול לייבום לפני מוכה שכין, היא לא מספיקה כדי להוכיח שההתרצות שלה במקור הייתה התרצות בטעות. בגלל שהאישה רוצה זוגיות בכל מחיר. כמו שראינו אצל ריש לקיש, שאמר, תב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. האישה מעדיפה זוגיות, תנדו, כן? מלמי תברמלו, מלשבת אלמנה. עכשיו, זה לא סתם שהיא מעדיפה, אלא מעדיפה בכל מחיר. זאת אומרת, לא משנה מה הדבר הזה יכול להפיל לה על הראש, אם היא מקבלת זוגיות, היא מוכנה לקחת כל סיכון שלא יהיה. והגמרה הזאת בעצם משמשת את הפוסקים כדי לטעון ששום שום עילה לא יכולה לבטל קידושין. בניגוד ל ביטול מקח. במקח, אם אני מגלה שהייתה טעות, או לא גילו לי את המידע הרלוונטי על הסחורה שאותה קניתי, או על המקח שאותו עשיתי, אז ההתרצות שלי למקח התבררה כטעות. אם הייתי יודע, לא הייתי מתרצה. הדעת דאחי, כן? על דעת כן, אם הייתי יודע, לא הייתי מתרצה. וכיוון שכך, אז המקח בטל. זה מה שנקרא מקח טעות. וכיוון שבקידושין זה גם איזשהו סוג של חוזה שדורש התרצות, הייתי חושב שגם שם יש מנגנון כזה, שאם מתברר לאישה איזשהו מידע שלא ידעה בזמן ההתרצות, ואם היא הייתה יודעת אותו לא הייתה מתרצה, אז החוזה אמור להיות בטל, כמו במקח. אומרת אמרה, לא, בקידושין זה לא ככה. למה לא? ושבקידושין האישה רוצה זוגיות בכל מחיר. ולכן, כתוצאה מזה, בעצם הגישה המקובלת בין הדיינים, לאו דווקא ברבנות, אלא באופן כללי, אני חושב, רוב הדיינים בעולם היהודי, הם לא מוכנים לבטל קידושין בטענת הדייתא דאחי. זה בעצם הטענה מכוח הגמרא הזאת. הבאתי דוגמה קיצונית לעניין הזה, מקרה שהיה בבית דידי, משם התחלתי להתעסק עם הסוגיה, במקרה שהגיע לפנינו באחד ההרכבים שישבתי לבטל קידושין, שהגיע לפנינו אישה שהתחתנה עם בן זוג, שניהם היו צעירים, אני לא יודע, גיל 18 או משהו כזה, באמת ילדים קטנים וטיפשים, התחתנו שם, ובלילה של החתונה הם קבעו להיות במלון, בלילה הראשון. האישה הגיעה למלון, שמחה וטובת לב, אלא מאי, רק היא הגיעה לשם. זאת אומרת, בן הזוג לא הגיע. אמנם זה לא, זה נשמע מצחיק, אבל לה זה לא היה כל כך מצחיק. הבחור לא הגיע. הלכו לחפש אותו, צלצלו, בדקו, אגב, כמובן נעלם גם עם המתנות, עם כל המעטפות של המתנות. אמא שלו לקחה בשבילו. הוציאה אותו ידי חובה. בקיצור, נעלם. אחרי כמה ימים מתברר שהבחור באותו יום טס לחול. ומצאו אותו כבר חי בבית, עם אישה, בת זוג, אמריקאית, לא הטריד אותו במיוחד שיש לו איזו אישה שמחכה לו, השתחתנה איתו עכשיו, ומחכה לו במלון בנתניה. בקיצור, זה היה המצב, וההתברברות שם בבתי הדין של הרבנות הייתה משהו שאמרתי לכם, אני חושב שזה, אפשר לכתוב על זה אנציקלופדיה, על כמות ועוצמת הפשלות שהיו שם בטיפול של הרבנות בתיק הזה, זה באמת משהו שהוא בלתי נתפס. זאת אומרת, אני, סיפור כזה, לא הייתי מצליח לעלות בדמיוני, אפילו אם הייתי סופר עם דמיון מאוד פורה. אי אפשר להאמין. כמויות, עשרות רבות של שטויות ושגיאות, טירוף, ממש טירוף. וזהו, זה נמשך שנים, ולא, והתחננו לפניו שייתן לה גט כדי לשחרר אותה, כבר במקום אחר בחוץ לארץ, הוא לא היה מוכן לבוא לארץ כמובן, כי אז היו לוחצים עליו יותר, אולי נשים אותו לכלא, או צו עיכוב יציאה מהארץ וכולי, אז הוא בכלל לא הגיע לארץ, אז שלחו אליו כל מיני שליחים שהתחננו לפניו, בסופו של דבר הסיפור הזה לא נגמר, הגיע לפנינו, והטענה שלי הייתה שצריך לבטל את הקידושין, בטענת הדייתא דאחי לא התרצתה. סתם רק בשביל לגמור את הסיפור, אחרי זמן, לא יודע, שנתיים, שנה או שנתיים, אחרי שביטלנו לה את הקידושין, זה כמובן לא מוכר מבחינת החוק הישראלי, אבל מבחינה הלכתית היא פנויה לכל דבר, אז התפרסם שהרבנות עצמה התירה אותה, ויש זה משמעות, כי זה גם מוכר משפטית או חוקית בישראל, וברוב גאווה, איזה יהודי אחד שאחראי שם על העניין, התראיין לטלוויזיה כדי להראות כמה הם כל כך דואגים לאומללות המסורבות הגט, שיש את קרן האגונות שהרבנות פתחה, אין לי מושג מי מממן את זה, אבל זה כנראה מתקציב ציבורי, שנועדה לשחד בעלים כדי שיגרשו את נשותיהם. זה, הבטיחו לו איזה 40,000 שקל או משהו, לא איזה סכום אסטרונומי, אבל החבר'ה האלה שזה כנראה סכום מאוד משמעותי, היא לא יכלה למשל לגייס סכום כזה שהוא דרש בשביל לתת לגט, אז הרבנות נחלצה ברוב אצילותה לעזרת האגונה האומללה, נתנה לו את השוחד, ובסוף איכשהו הוא היה מוכן לגרש אותה, לשלוח גט בדואר, והגט נאבד. סיפור אלף לילה ולילה, לא משנה. בסוף גירש אותה. וכל הסיפור הזה הוא שערורייה ממש. זאת אומרת, זה לא יאומן. זאת אומרת, אני לא מצליח להעלות בדעתי מוסד ממלכתי, תחשבו על בית משפט, שקבע פסק דין על בן אדם, והוא לא מוכן לקיים את פסק הדין, אז שולחים לו שוחד מקרן ציבורית כדי שיקיים את פסק הדין. וזה פשוט לא יאומן. לא משנה, בכל אופן, זה סוף הסיפור. בואו נחזור לחלק שלנו. אז הטענה שלי בעצם הייתה, שכאשר אנחנו חוזרים לסוגיה הזאת בבבא קמא, יש גם תוספות בכתובות, אני לא נכנס לכל הפרטים פה, אבל והמקורות פה יש הרבה מקום לדון, אבל אני מתאר את הסכמה. הטענה שלי הייתה, קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על הגמרא בבבא קמא, אז קודם כל, וזה סתם לקח שלומדים סוגיות, זה מאוד חשוב הלקח הזה, אני חושב, קודם כל צריך להבין טוב טוב את אהבה אמינא, גם אם היא נדחתה. כי אחרי שמבינים טוב טוב את אהבה אמינא, צריך לחשוב מה למסקנה נדחה מתוך אהבה אמינא, ומה לא. יש דברים שלא נדחו, ואז, גם אם זה רק היה אהבה אמינא, זה בעצם מה שנשאר גם למסקנת הסוגיה. אז בואו נראה, באהבה אמינא פה בעצם מה הגמרא אומרת, כיוון שהיא נפלה לייבום לפני מוכה שכין, אז ההתרצות של המלכתחילה בטלה, כן, היא הייתה ניתנה בטעות. וכיוון שהיא ניתנה בטעות, אז אין קידושין, הקידושין בטלים, והיא לא צריכה לא חליצה ולא ייבום ולא שום דבר. מה הגמרא מניחה כאן? שקידושין פועל כמו קניין מסחרי, כמו לקנות משהו. אותו דבר, למרות שקידושין זה לא קניין של שום דבר, על זה דיברתי בהקשרים אחרים, זה לא קניין במובן שהבעל קונה את האישה, בשום מובן שהוא, אבל זה חוזה שנעשה באמצעות אקט משפטי, ודורש התרצות של שני הצדדים, במובן הזה זה כמו קניין, לא שיש פה בעלות, זה חוזה מסוג אחר. וזה עדיין חוזה שדורש התרצות של הצדדים. וכיוון שכך, הגמרא אומרת שעקרונית אין הבדל בין קידושין לבין קניין. זאת אומרת, עקרונית גם בקידושין, אפשר לבטל את הקידושין בטענת הדייתא דאחי לא התרצתה, כמו בקניין. זה הנתון של אהבה אמינא. ככה אהבה אמינא הניחה כדבר מובן מאליו. עכשיו כמובן זה נדחה למסקנה, אבל צריך לבדוק מה נדחה למסקנה. האם נדחה למסקנה או יש אמירה עקרונית למסקנה שקידושין הם לא כמו מקח, המושג של מקח טעות לא שייך בקידושין, אלא רק במקח, זה נדחה, ואז כמובן ננעלה הדלת, זאת אומרת אין אפשרות לעשות דבר כזה, או שמה שנדחה שם זה הביטול המסוים הזה שנידון שם בסוגיה. מה קורה שם בסוגיה? אני אולי אבהיר עוד נקודה. כשאנחנו מדברים על מקח, אז במקח יש, וזו הבחנה שרבים מערבבים בין שני מכניזמים שונים. יש ביטול מקח בגין העלמת מידע. לא דווקא במזיד, גם אם זה בשוגג, לא משנה, אבל מידע היה חסר לצדדים כאשר הם סיכמו, כשהם התרצו. למשל, מישהו מכר לי מכונית, אבל המכונית הזאת היא בלי מנוע. אוקיי? אז מה זה אומר? מקח טעות, אם הייתי יודע שהמכונית בלי מנוע, לא הייתי מתרצה. כיוון שכך, אז המקח בטל. זה סוג אחד. סוג השני, זה נקרא מקח טעות. מקח טעות, הכוונה, כשעשיתי את המקח, עשיתי את זה על בסיס טעות. אבל יש משהו שונה, דומה, אבל לא אותו דבר. מה קורה אם קרה משהו למכונית אחרי שקניתי אותה? זה לא היה פגם שהיה במכונית ברגע הקנייה. זה משהו שקרה אחר כך. אז במצב כזה, לכאורה, אין לדבר סוף, איך אפשר לבטל מקח במצב כזה? זה קרה אחר כך, בשעת המקח, ההתרצות הייתה על בסיס מידע מלא, אף אחד פה לא הסתיר מידע, כל אחד ידע מה הוא קונה, וסיכונים עתידיים, כן, כל אחד לוקח. אם זה קרה, מה זה לא גרם? זאת אומרת, זה מה שקרה. ולכן, לכאורה, אירוע עתידי, או התבררות עתידית של מידע, לא מידע שהיה קיים בזמן העסקה, ולא ידעתי אותו, אלא קרה לי משהו אחר כך. האם במצב כזה גם אפשר לבטל את המקח? אתן לכם דוגמה דווקא בהקשר של קידושין. בהקשר של קידושין, למשל, יש כאלה שרצו לטעון, מה קורה אם הבעל יתברר כבעל מכה? כן, בעיות שקיימות, ואז יש הסתבכויות עם הגט, ומנסים לשכנע אותו לתת גט ולכפות עליו. בקיצור, סיפור מההפטרה. למה אי אפשר להגיד שאם האישה הייתה יודעת שהיא נישאת לבעל מכה, היא לא הייתה מתרצה לקידושין? אז יש פה התרצות בטעות, וכיוון שכך, הקידושין בטלים. אז יש טענות שאומרות, לא, זה לא אותו דבר. למה לא? כי זה שהבעל הוא בעל מכה, זה לא בהכרח משהו שהיה קיים בזמן הקידושין. אולי זה קרה אחר כך. משהו, לא יודע מה, השתחרר אצלו איזשהו פיוס. לא יודע מה שקרה. וכיוון שכך, סתם, בעל שנפגע בתאונת דרכים, או לקה ונהיה מוכה שחין. או נפגע בתאונת דרכים ונהיה משותק ובכלל, כן, צמח. אוקיי? אז גם במצב כזה אפשר להגיד, אם אני הייתי יודעת שהבעל שלי יהיה צמח, לא הייתי מתרצה. שימו לב, הוא לא היה צמח כשהוא נשא אותי. אלא, אבל אם הייתי יודעת שהוא יהיה צמח, לא הייתי מתרצה. זה נשמע לא סביר. זאת אומרת, כשאת התרצית על דעת, כן, שאת ניסית לבעל סביר, וזה מה שהיה באמת. מה שקרה אחר כך קרה. אי אפשר בגין משהו שקורה בעתיד, לבטל את ההתרצות בהווה. לכן זה לא נכלל בגדר מקח טעות, אבל מתברר, לפחות בתחום הקניין וכנראה גם בתחום הקידושין, יש מצבים של ביטול גם בגין מידע עתידי. דוגמה מפורסמת לדבר, גמרא במסכת קידושין, ממתת, נון, הגמרא מדברת שם מישהו שמחר את כל נכסיו, הדעת למייסק לארץ ישראל בבבל, הדעת למייסק לארץ ישראל. על דעת, כן, לעלות לארץ ישראל. אז הוא מכר את כל נכסיו, התארגן ועמד לעלות. ואז קרה איזשהו שיבוש, השתבשה עלייה לארץ ישראל, הוא לא מצליח לעלות, לא יכול לעלות. נתקע בבבל. עכשיו, הגמרא אומרת, טוב, אז צריך לבטל את המקח. אם הוא היה יודע שהוא לא יעלה לארץ ישראל, אז הוא לא היה מוכר כל הנכסים. כיוון שכך, אז ההתרצות שלו למכירה הייתה בטעות, וכיוון שכך המכירה בטלה, וכך באמת, אני לא נכנס לפרטים של הסוגיה, כי יש שם עוד פרטים, אבל בגדול, כך באמת מסקנת הסוגיה. תוספות שם במקום שואל, איך זה יכול להיות? הרי ברור שביטול מן הסוג, על מה מבוסס ביטול מן הסוג הזה? ביטול מן הסוג הזה כנראה מבוסס, אפשר הרי לעשות ביטול על סמך אירוע עתידי, אבל הביטול הזה דורש התניה. נגיד שאני אומר, אני מקדש את האישה בתנאי שמחר לא ירד גשם. אבל אם ירד גשם, אני לא רוצה לקדש אותה. זה מנגנון שוודאי קיים בהלכה. ושימו לב, המנגנון של התנאי הוא באמת ביטול בגין אירוע עתידי. ירידת הגשם היא אירוע שיקרה מחר. ואני היום מתנה את ההסכמה שלי לעסקה, או לקידושין, או לחוזה, או לקניין, או מה שלא יהיה, בזה שמחר ירד גשם, או שלא ירד גשם, לא משנה. אז אני יכול לבטל מקח או חוזה שעשיתי עכשיו, בגין אירוע עתידי. אבל, בשביל לעשות דבר כזה, צריך להשתמש במנגנון ההלכתי של תנאי. או הכלכתי, בכל מערכת משפטית יש את זה, מנגנון של תנאי. בלי שעשיתי תנאי, הדבר הזה לא יכול להתבטל. אני צריך להגיד, כשאני מוכר את הנכסים, אני צריך להגיד שזה רק אם אני אעלה לארץ ישראל. אם אני לא אעלה לארץ ישראל, אז הנכסים לא מכורים. וכיוון שכך, אם התניתי את התנאי הזה, התנאי יש לו את הכוח לבטל את הפעולה שאותה עשיתי בהינתן משהו עתידי שקרה או שלא קרה. הגמרא בכמה מקומות אומרת שהתנאי הזה הוא בעצם איזשהו סוג של חידוש, לא הגמרא, זה ראשונים מפרשים כאן את הגמרא, שהתנאי הוא בעצם סוג של חידוש, חידוש של התורה. באופן עקרוני לא היה אפשר להתנות תנאים. אבל התורה חידשה בתנאי מפרשת בני גד ובני ראובן, אנחנו לומדים את מנגנון התנאים. שמשה אומר לבני גד ובני ראובן, אם תחלצו חושים וכולי, אז תקבלו את הנחלה שביקשתם בעבר הירדן, ואם לא, אז לא. אז משם לומדים את מושג של תנאי וגם את כל משפטי התנאי, שצריך תנאי כפול ואין קודם ללאו ותנאי קודם למעשה וכל מיני, כל משפטי התנאים. אומרת, יש הגדרות מאוד ספציפיות איך צריך להתנות תנאים, כל מיני כללים, שיהיה תנאי כפול, כן, שאתה צריך להגיד, אם תחלצו חושים תקבלו את הנחלה, ואם לא תחלצו חושים לא תקבלו. צריך להגיד את שני הצדדים. אם אמרתי להם, אם תחלצו חושים תקבלו את הנחלה, לא מספיק. צריך תנאי כפול. לא כתנאים, אבל להלכה צריך תנאי כפול. צריך גם לנסח את התנאי באופן שהן קודם ללאו. אם תחלצו חושים תקבלו את הנחלה, זה ההן, ואם לא תחלצו חושים לא תקבלו, ההן קודם ללאו. והתנאי קודם למעשה. אם תחלצו חושים תקבלו את הנחלה, לא שתקבלו את הנחלה אם תחלצו חושים. סדר ההתניה צריך להיות קודם התנאי, ואז האקט, החוזה, הקניין, המעשה. אוקיי? אני רק מזכיר את זה כדי שתתרשמו מזה שמוסד התנאי הוא מוסד שהתורה מחדשת אותו, ההלכה מגדירה אותו, וצריך לעשות אותו באופנים מאוד מאוד ספציפיים. אם עשיתי את זה לא לפי האופנים הספציפיים האלה, התנאי בטל והמעשה קיים, כך אומרת הגמרא, שזה בעצמו דבר לא מובן. כי נגיד שאני אומר, נגיד שאני התניתי תנאי, ואמרתי, אני מוכר לכם את מוכר לך את הקרקע בתנאי שאני אעלה לארץ ישראל. ולא כפלתי את התנאי, לא אמרתי שאם אני לא אעלה לארץ ישראל, אז לא מוכר את הקרקע. אז התנאי בטל והמעשה קיים. מה זאת אומרת? הקרקע מכורה, גם אם לא עליתי לארץ ישראל. התנאי בטל, והמעשה, המחירה עצמה, קיימת. בסדר? עכשיו, תוספות שואל, תוספות בכתובות, כן, שואל, איך זה יכול להיות שהתנאי בטל והמעשה קיים? הרי הוא לא התכוון למכור את הקרקע אם הוא לא יעלה לארץ ישראל. מה, יש פה חוזה שאת לא התכוונת אליו ובכל זאת הוא תקף? התקפות של חוזה מותנית בכוונת הצדדים. אם ברור שהצדדים לא התכוונו, אז החוזה לא תקף. יש פה דיון, יכול להיות יש כאלה שרוצים לטעון שאם הוא לא אמר תנאי כפול, אז לא בטוח שהוא התכוון להתניה, אבל רוב הראשונים לא מניחים את זה. אז הטענה של תוספות אומרת שבעצם כל המוסד של תנאי הוא מוסד מחודש. באופן עקרוני, ברגע שעשית מעשה, המעשה חל. ואם לא, התורה לא הייתה מחדשת את מושג התנאי, אז המעשה היה חל, ולא משנה אם התנאי התקיים או לא התקיים, הייתי מתנה. לא משנה אם התנאי התקיים או לא התקיים, המעשה חל, נקודה. צריך את חידוש התורה שנלמד מפרשת בני גד ובני ראובן כדי להגיד שאם, שאני יכול להתנות תנאי, ואז אם התנאי לא יתקיים, המעשה מתבטל. אבל החידוש הזה של התורה מותנה בזה שהתניה שלי נעשית באופנים שההלכה מגדירה. אין קודם אליו, תנאי קודם למעשה, תנאי כפול וכו'. אם התניתי באופנים שלא לא בהתאם לאופנים שהתורה מגדירה, זה כמו לא להתנות. או זה כמו להתנות תנאי.
מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בזה? הרי הוא לא מחר, במידה, אם דעתו הייתה כזו, אז מה זה חשוב אם הוא לא מילה תנאים?
אני אגיד את זה בקצרה, כי זה באמת מכניס אותנו יותר מדי לסוגיית התנאים, זה לא הסוגיה שלנו כאן. בקצרה אני אומר את זה ככה, באופן עקרוני, לולי דיני התנאי, הבן אדם לא יכול למכור לצדדים. אבל שאם יקרה כך זה מחור, ואם לא יקרה כך זה לא מחור. זה לא מוגדר משפטית. אי אפשר לעשות עסקה כזאת, לולי החידוש של מושג התנאי. ולכן, בעצם כשהבן אדם משתמש בתנאי, ויש חידוש, התנאי עובד. אבל הבן אדם מתכוון לעשות את זה לפי הכללים שההלכה אומרת. ומה שההלכה אומרת, זה שרק תנאי יכול לבטל למפרע הקניין. אפילו אם אתה לא רצית, זה לא משנה. רק תנאי יכול לבטל למפרע את הקניין. וכיוון שכך, אם אתה לא התנית לפי הכללים שהתורה אמרה, אז על זה לא נאמר החידוש שתנאי יכול לבטל דברים למפרע. וכיוון שכך, אתה הרי התכוונת להקנות בכל מקרה. התכוונת שהתנאי, אם הוא לא יתקיים, יעקור את המעשה. אז הכוונה הראשונה שלך התממשה, מחר אתה בכל מקרה. ההתניה, כיוון שלא עשית אותה כמו שצריך, אז ההתניה בטלה. ממילא, התנאי בטל והמעשה קיים.
אבל מאיפה לוקחים את ההנחה הזו שאדם מקנה בכל מקרה? אם אדם יכריז, אני לנצח לא
מקנה. אם הוא לא יקנה בכל מקרה, הוא לא יצליח להכיל את התנאים. כך מוגדר מכניזם התנאי. אם אתה רוצה להקנות בתנאי, אתה חייב ללכת לפי הדפוס ההלכתי. והדפוס ההלכתי אומר כך, אתה לא יכול להקנות לצדדים. אם אתה רוצה לעשות את זה, אתה צריך להקנות בכל מקרה, וללוות את זה בתנאי, שהתנאי יוכל לעקור את הקניין אם הוא לא מתקיים. זה הכללים. אם אתה
לא... בסדר, אז אתה יכול לא... אם אני החלטתי לא לציית לכללים, אז תזרוק אותי מכל המדרגות, תגיד, אתה לא יכול להקנות. אתה לא יכול לפי הכללים, אתה לא יכול להקנות. בסדר. אבל להגיד, אתה יכול להקנות, אבל...
אבל אז המכר לא יחול בכל מקרה, גם אם עלית לארץ ישראל.
בסדר. אבל אתה לא יכול להכריח אותי לעשות מעשה שבוודאות לא התכוונתי אליו.
אני לא מכריח אותך כלום. אתה רוצה למכור. כך מוכרים לצדדים, זהו, כך אפשר. אתה רוצה למכור לצדדים.
אז אני לא, אני אנרכיסט, לא. אני אנרכיסט, לא רוצה לצאת כללים. חז"ל אמרו, מה שאני עושה הפוך. אז אין בעיה,
שבטל לי. סליחה, יש גם צד אחר. סליחה, יש גם
קונה. אתה לא יכול...
הוא מתעלם מהקונה.
רגע, לא,
בסדר. הוא מתעלם לחלוטין מזה שיש צד נוסף שחשב שיש כאן עסקה.
לא, לא, התקנתי אותו.
מה זה
אנרכיסט? לא, לא, התקנתי את הלקוח שאני אנרכיסט עוד לפני שאני נפגש. דיברתי לו, אני אנרכיסט, ואני לא מציית את כללי חז"ל.
אז אף אחד לא ילך לעשות עסקה. אף אחד לא יעשה איתו עסקה.
אתה לא מציית לכללי חז"ל, אין שום בעיה. רק המקח שלך לא מקח. גם אם עלית לארץ ישראל. שום דבר.
בסדר גמור.
לא, אבל אתה כן רצית למכור. אתה אנרכיסט שרוצה למכור, לא אנרכיסט שלא רוצה למכור. אתה לא יכול לרקוד על כל החתונות. אתה רוצה כן למכור. אם אתה רוצה למכור, כך עושים את זה. זה הכל. אז אתה התכוונת למכור בכל מקרה, כי אתה רצית את מנגנון התנאי. אלא מה? היא לא התנית כמו שצריך. אז מכרת בכל מקרה, אבל תנאי אין פה, לכן זה נשאר קנוי. טוב, אבל זה באמת נושא אחר, אני לא אכנס לזה כאן. בקיצור, אז זה מנגנון התנאי. עכשיו, שואל התוספות, בהוד שמחר נכסה ודאתה למייסק לארץ ישראל, הרי הוא לא עשה תנאי כפול. אם הוא היה עושה תנאי כפול, אז מה החידוש? ברור. זאת אומרת, אין בעיה. ברור שאם הוא עלה זה תופס, ואם הוא לא עלה זה לא תופס. זה דין תנאי הרגיל. לכן ברור שמדובר שהוא לא התנה תנאי כפול. אבל אם הוא לא התנה תנאי כפול, אז התנאי בטל והמעשה קיים. אז למה הגמרא אומרת שאם הוא לא עלה לארץ ישראל, המעשה בטל? זאת אומרת, התוספות שיש דברים שהם בדעתו ובדעת כל אדם, בליבו ובלב כל אדם. זאת אומרת, יש מצבים שהם, נקרא לזה, התניה מכללה. איפה שברור לגמרי שכוונתו של האדם היא להקנות רק אם הוא יעלה לארץ ישראל, ואם לא, אז לא, אז זה נחשב כאילו שהוא יתנה בפועל. אוקיי? זה בעצם הטענה. אז לכן, מדובר כאן בעצם בהתניה מכללה. ואז אפילו אם הוא לא עושה את התנאי לפי הכללים של ההתניות, כל עוד ברור לנו ולכל אדם סביר שרואה את הסיטואציה, שהאדם מתכוון בעצם לעשות פה תנאי, אז מבחינתנו זה כאילו שהוא אמר את התנאי. דברים שבלב הם כן דברים. למרות שזה היה רק בליבו. אבל כיוון שאנחנו מבינים מתוך ההקשר באופן מאוד מאוד ברור שלזה הוא מתכוון, זה כאילו שהוא אמר את זה. אז הוא התנה תנאי, וזה היה תנאי כפול, ואין קודם ללא, ותנאי קודם למעשה, רק את כל זה הוא עשה מכללה, למרות שהוא לא אמר את זה במפורש. זה הטענה של תוספות, ועל זה אפשר לדון הרבה, על איזה דברים נאמר ש... על איזה דברים נאמר ש... שדברים שצריכים דיבור, כשהמחשבה היא מחשבה מבוררת, היא מחליפה את הדיבור. זה סיפור מסובך. בכל מקרה, זה מה שכתוב שם בגמרא. מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר שבמקום שבו ההתניה היא מובנת מאליה, אז המעשה יכול להתבטל גם בגין אירוע עתידי, וזה בלי התניה, בלי התניה בפה. זאת התניה מכללה שאנחנו מחשיבים אותה כהתניה, ואתה לא התנית. בעצם דה פקטו זה ביטול המקח, אבל לא, זה לא ההגדרה של מקח טעות, זה מחלוקת רבי עקיבא איגר, זה מחלוקת אחרונים, איך להבין מקח טעות, אבל בתפיסה הפשוטה, לעניות דעתי, מקח טעות לא קשור לדיני תנאי, למרות שאחרונים חלוקים בזה, והדייתא דאחי זה תנאי, תנאי מכללה. ולכן מקח טעות הוא בטל פשוט בגלל שמעולם לא היה קניין, זה לא תנאי. את הקניין, ההסכמה ניתנה בטעות, ואם היא ניתנה בטעות, פשוט לא הייתה הסכמה. זה לא שהתברר למפרע שלא הייתה הסכמה. לא למפרע. לא הייתה הסכמה מלכתחילה. שהסכמתי לא לדבר הנכון. זה לא קשור לדיני תנאים בכלל, לדעתי. למרות שעוד פעם, האחרונים כן דנים בזה, אבל לדעתי לא קשור לדיני תנאים בכלל. הדייתא דאחי, המנגנון השני, על בסיס אירועים עתידיים, שם זה כנראה כן מבוסס על תנאי, במקרה הזה תנאי מכללה. כך שאם אתה מתנה, אז זה ודאי עובד. אם אתה לא מתנה, אז תלוי. אם הדברים הם ברורים לגמרי, אז זה יכול לעבוד גם על בסיס... אירוע עתידי. עכשיו זה מחזיר אותנו חזרה לדיון הקודם שלנו. מה קורה עם אישה שמגלה שבעלה הוא גבר מכה? אוקיי? ונגיד שזה קרה אחרי החתונה, או סתם נהיה צמח בעקבות תאונת דרכים, אוקיי? קרה אחרי החתונה. ההתרצות שלה בזמן החתונה הייתה התרצות על בסיס מידע מלא, והכל בסדר, זה קרה אחר כך. עדיין יכול לבוא מישהו ולומר, והיו כאלה שרצו לטעון את זה, שאם ברור לגמרי, שאם היא הייתה יודעת שהדבר הזה יקרה, היא לא הייתה מתרצה, אפשר לבטל את הקידושין. או לבטל מקח, נגיד, אם נדבר על מקח לפני הקידושין. זאת בעצם הטענה. כמובן, זה צריך להיות אבל ברור לגמרי, ובליבו ובלב כל אדם וכו'. עכשיו, מה קורה מבחינת הגמרא שקראנו בבבא קמא? כי הגמרא שמה אומרת
הרב, הרב, הרב. הרב, בכל מקרה שאנשים התגרשו, התגרשו. הרי אם היית, הרי זה בוודאי בליבו ובלב כל אדם, אם היית יודע שתתגרשו אחרי שנה, שנתיים או 40 שנה, הייתם מתחתנים, אז יכול להיות ש... לא.
אני לא יודע, מי אמר? זה השאלה, עוד רגע נדבר על הגמרא פה, וזה יכול להיכנס דרך הגמרא. הגמרא פה בעצם אומרת שעקרונית, גם בקידושין כמו במקח, יש ביטול. ביטול של הקידושין. איזה משני מנגנוני הביטול יש פה בגמרא? זה מקח טעות או הדייתא דאחי?
הדייתא דאחי.
הדייתא דאחי, נכון? יש כאלה שרצו לטעון זה מקח טעות, אני חושב שזה די ברור שזה הדייתא דאחי. למה? כי גם אם היוון היה מוכה שכין כבר בזמן הנישואין, הקידושין זאת אומרת, אבל האישה לא ידעה שהיא טיפה לפניו לאיבור. אם היא הייתה יודעת שהיוון שלה הוא מוכה שכין, היא לא הייתה מתרצה? למה? היא לא טיפה לפניו לאיבור, מה אכפת לה שהוא מוכה שכין? רק בגלל שהיא נפלה לפניו לאיבור, זאת אומרת שבעלה מת ואין להם ילדים, ואז עכשיו היא צריכה להתייבם אצל המוכה שכין הזה, רק במצב כזה, בעצם היא לא התרצתה. לכן נדמה לי שההסבר הפשוט של הגמרא, ככה אומרים כמה אחרונים, ולדעתי זה ההסבר הפשוט, זה דוחק להגיד אחרת, שהגמרא הזאת מדברת לא על ביטול מקח, של מקח טעות, אלא על טענת הדייתא דאחי. אם הייתי יודעת שאני אפול לפניו לאיבום, לפני המוכה שכין, גיסי מוכה השכין, אז לא הייתי מתרצה. זה מה שהגמרא אומרת. אז קודם כל, חידוש נוסף אנחנו מגלים כאן. שהגמרא אומרת שבקידושין באופן עקרוני שייך גם המנגנון השני של הביטול, לא רק המקח טעות. זאת אומרת, אם היא מגלה שהוא היה חולה כבר בזמן הקידושין, והוא לא גילה לה שהוא מוכה שכין, הבעל שלה, אז ביטול מקח כמו מקח טעות, ביטול קידושין כמו מקח טעות, כי המידע שהוסתר ממנה היה מידע שכבר קיים בזמן הקידושין. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר. המידע שהוסתר ממנה, לא הוסתר, אלא היא לא ידעה אותו, זה שהיא טיפול לפני מוכה השכין לאיבום, בעתיד. היא לא ידעה את זה. אבל זה מידע עתידי. זה לא מידע שהיה קיים בזמן הקידושין. וכיוון שכך בעצם זה מנגנון של הדייתא דאחי. ובכל זאת הגמרא אומרת שבמצב כזה בהווה אמינא, שבכל זאת במצב כזה הקידושין אמורים להיות בטלים. זה מה שאומרת הגמרא. אז לכאורה יש מפה ראיה לא רק ששייך מקח טעות בקידושין, אלא ששייך גם הדייתא דאחי בקידושין. גם על בסיס אי התרצות הדדית, עתידית. וזה פותח פתח כמובן עצום. תאונות דרכים, כל המון אגונות למיניהם, כן, מסורבות או אגונות של בעל שהפך לצמח או בעל שברח ולא רוצה לתת גט, זה עצמו יכול להיות עילה. אם הייתי יודעת שהוא יאגן אותי, לא הייתי מתרצה. אז אין קידושין. אז זה בסיס שאפשר באמצעותו לבטל הרבה מאוד פעולות של קידושין. אלא מאי? שזה הכל הווה אמינא בגמרא. אבל מסקנת הגמרא, זה שהגמרא בכל דעו ניחלה. לאישה. תו למיטב תנדו, מלמיטב ארמלו. האישה מוכנה לקבל זוגיות, רוצה לקבל זוגיות, ומוכנה לשלם על זה בכל מחיר. וכיוון שכך, אז באופן עקרוני, אפילו אם הבעל הוא מוכה שכין בזמן הקידושין, והיא לא ידעה את זה. ובוודאי אם הוא נהיה מוכה שכין אחרי הקידושין, וזה עדיין את הדאחי. כל זה לא רלוונטי לקידושין, רק למקח. כי בקידושין, היא רוצה את הזוגיות, לא אכפת לה אפילו אם מוכה שכין, ומה שאתם רוצים. ולכאורה מסקנת הגמרא בעצם מורידה לגמרי את האפשרויות שנפתחות מכוח אהבה אמינא. אבל זה לא...
הרב, כן. הרב, אי אפשר להגיד שאולי, מה זה, הרי בכל העניין הזה, הדעת הדעה הכי, כאילו, הדעת שלנו כל הזמן משתנה, ובוודאי להגיד מה שעכשיו אני חושב, זה מה שחשבתי אז, זה בלתי אפשרי. עכשיו, כשאישה מתחתנת, היא לא יודעת מה יהיה בסוף. יכול להיות שהייתי שואל את האישה הכללית, תיאורטית, את מתחתנת תוך סיכון שיהיה לך יבם שהוא מוכה שכין, אז את רוצה להתחתן? אז היא הייתה אומרת, טוב למה, תתנדו, גם אני יודעת שזה יכול לקרות, ואני לוקחת על עצמי את הסיכון. הם לא מתכוונים שטב למטה תנדו ספציפית, שאתה יודע בוודאות ואתה רואה את התמונה של היבם שמצפה לה.
חילוק בהחלט נשמע, החילוק הזה. עוד רגע אני אגיע גם אליו. אז הטענה, לכאורה, מסקנת הגמרא, סוגרת את הדלת שאב האמין הפותחת. את אב האמין הפותחת אפשרות לבטל קידושים כמו שמבטלים מקח, הן בטענת מקח טעות, והן בטענת הדייתא דאחי. אבל המסקנה של הגמרא סוגרת את הדלת הזאת. ואומרת לו, איתב למיטב תנדו, וכך בדרך כלל מקובל בבתי הדין להתייחס לעניין הזה. אין שום דרך לבטל קידושין בטענות של מקח טעות או הדייתא דאחי, כי איתב למיטב תנדו. עכשיו פה כמה הערות. א', יש בפוסקים, ראשונים כבר מראה מאוטנבורג מדבר על זה ועוד, שכן מבטלים קידושין בטענות הדייתא דאחי. למשל, אישה שנפלה לייבום לפני מומר, מהרה מאוטנבורג אומר שהקידושין שלה בטלים. אם היא הייתה יודעת שהיא נופלת לייבום לפני מומר, לא הייתה מתרצה לקידושין. לכן הקידושין שלה בטלים.
היא, היא לא ידע שגיסה מומר, או היא לא ידע שהיא טיפול ב...
זה מה שאמרתי קודם, אותו דבר כמו המוכה שכין. יכול להיות שהיא כן ידעה שהיא גיסה מומר, היא רק לא חשבה שהיא טיפול לפניו. זה כמו אסמכת באימורים, כן? אתה לא חושב שאתה תפסיד. אז הטענה של המהר"ם מרוטנבורג שהקידושין בטלים במצב כזה. אז רואים שבמצבים קיצוניים האב האמינא של הגמרא נשארת. או במילים אחרות, המסקנה של הגמרא לא דחתה באופן קטגורי את האפשרות לבטל קידושין בטענת הדייתא דאחי. השאלה רק עד כמה זה חזק הדייתא דאחי. אם זה משהו שברור ששום אישה סבירה לא הייתה רוצה אותו, אז גם למסקנה אפשר להגיד שההתרצות שלה מתבררת למפרע כהתרצות בטעות. בקידושין בטלים. ככה הוא טוען. וככה אפשר למצוא לא הרבה, אבל יש תקדימים בראשונים ועוד יותר באחרונים, שביטלו קידושין בכל מיני טענות מן הסוג הזה. אז אותם ראשונים ואחרונים מסוימים, כן, שאלה שהביאו את הדוגמאות האלה, לומדים את הגמרא אחרת. ואתם טוענים שמה שנדחה למסקנת הגמרא זה לא עצם האפשרות לבטל את הקידושין, האפשרות להפך נשארת, האב האמינא חידשה אפשרות, האפשרות הזאת קיימת. במקרה שהיבם שלה הוא מוכה שכין, זה כנראה לא מספיק חזק כדי לבטל. יש משהו שהוא ברור לגמרי, אמרנו שבשביל לבטל משהו בלי שהיה תנאי, צריך שזה יהיה בליבו ובלב כל אדם. והטענה היא שזה כנראה לא מספיק חזק בשביל להגיד שכל אישה סבירה זה מה שהיא הייתה רוצה. ולכן החידוש של המסקנה, החידוש של האב האמינא נשאר גם למסקנה, רק הוא מסויג. זה צריך להיות מאוד מאוד חד משמעי בשביל שנבטל את הקידושין. אבל אם זה חד משמעי, אז הכל בסדר. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, באמת מה ששמואל אמר קודם, בהחלט אני מסכים לרעיון, וזה נוגע לכל הסוגיה הזו של ביטול הדייתא דאחי. אם באמת האישה בסך הכל נישאה לבן אדם נורמטיבי, בריא, הכל בסדר, אלא מה? קרתה טרגדיה, אחרי כמה שנים הוא נפטר, ולא היו להם ילדים. ואז היא מצאה את עצמה נזקקת ליבם שהוא מוכה שכין. אגב, היבם הזה גם יכול לחלוץ אותה. כך שאני לא כל כך רואה עד כמה הדבר הזה הוא כל כך חד משמעי. ובכל זאת, זאת אומרת, אולי לכן הגמרא אומרת שזה לא מספיק בשביל לבטל את הקידושין. הוא יכול גם לחלוץ. זה לא חייבת להינשא איתו. להינשא לו, סליחה. טוב, אבל לא משנה. בכל מקרה, אז הגמרא אומרת שזה לא טב למיטב תנדו. אבל זה הכל בגלל שהיא לקחה סיכון. בסופו של דבר, היא קיבלה בן זוג ראוי, תקין, נורמלי, הכל בסדר. כמובן, בכל מצב, המציאות, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה. לוקחים סיכונים, סוג של אימור מחושב, ואם היא נכנסה לעסקה הזאת, אז היא גם נכנסה אליה על דעת כן, שיכול להיות שהתפנצ'רו דברים. ולכן, במצב כזה, זה לא בגלל שהיא מתרצה להתייבם למוכה שכין. לא זאת הנקודה. יכול להיות ששום אישה לא הייתה מתרצה להתייבם למוכה שכין. אבל זה שהיא מתייבמת למוכה שכין זה רק אחת האפשרויות. יכול להיות שהם יחיו באושר ובאושר, או שהוא ימות אבל יהיו ילדים, או שהמוכה שכין לא יהיה מוכה שכין, אם זה קרה אחר כך. יש המון אפשרויות. עסקה כזאת שיש לה כל מיני אפשרויות, שאחת מהן היא שהיא טיפול לאיבום לפני מוכה שכין, זאת עסקה שהאישה כן מתרצה לה. זה הכל. לכן זה בעצם, זה רק הרחבה של ההבחנה שעשיתי קודם. זה בעצם רק הסבר נוסף, למה מקרה כזה הוא לא כל כך חד משמעי, זה לא דברים שבליבה הוא בלב כל אדם. ולכן כאן אני לא מוכן לראות את זה כהתניה מכללה, שכל אישה הייתה דוחה את הדבר הזה. כל אישה הייתה דוחה אולי נישואין למוכה שכין, אבל לא הייתה דוחה נישואין לאדם טוב ובריא ונורמלי והכל בסדר, כשיש איזשהו חשש, א', שהוא ימות, ב', בלי ילדים, וג', שהיבם יהיה מוכה שכין. בסדר? זה עסקה שאישה כן מוכנה לקבל, ולכן על זה אומרת הגמרא, טב למיטב תנדו, זוגיות כזאת נוחה לאישה, גם אם יש סיכון מסוים, ויכול להיות שהיא תיפול למצב קשה. אבל
למה
יש גם אפשרויות אחרות.
למה במקרה של המחירה, כשהיה בליבו של המוכר לעלות ארצה, והוא לא הצליח, אז המחירה היא מבטלת.
אוקיי, זה באמת שאלה של עד כמה הדבר הזה הוא חד משמעי, בדיוק מה שאמרתי קודם. אם לגמרי ברור שהדבר הזה הוא חד משמעי, אז באמת גם במחירה זה יתבטל, וגם בקידושין זה יתבטל. אם זה לא מספיק חד משמעי, אז לא. זה רק שאלה של אומדן עד כמה זה חד משמעי. יותר מזה, יש שני סוגי חד משמעות, חד משמעיות. בקידושין, בגמרה בקידושין, זאת אומרת, במקח, כשהגמרה אומרת שהוא מוכר את נכסיו ודאתה למיסק לארץ ישראל, מדובר שכולם רואים שהוא עושה את זה כהכנה לעלות לארץ ישראל. אז פה יש אומדנה, לא שכל בן אדם סביר היה עושה את זה. לא, בן אדם סביר שמוכר, לא מוכר בשביל לעלות לארץ ישראל. אלא זה אומדנה שנוגעת לאדם המסוים הזה. אנחנו יודעים שהוא מוכר את זה במסגרת ההתארגנות לעלות לארץ ישראל. בקידושין, אנחנו לא מדברים על האישה המסוימת הזאת. זאת אומדנה מה חושבת האישה הסבירה. האם אישה סבירה תקבל עסקה כזאת שיכול להיות שהיא תיפול לאיבום לפני מוכה שכין או לא? זה סוג אחר של בירור. דברים שבליבו ובלב כל אדם יכול להיות שכל אדם סביר היה אומר אותו דבר, ובקידושין זה השאלה, בדת הנמסק לארץ ישראל, השאלה היא הנסיבות שבהן פעל האדם המסוים הזה. האם הן מוכיחות באופן מספיק חד משמעי שזאת כוונתו או לא? לא בגלל שכל אדם סביר היה עושה אותו דבר. זה לא שזה מצב ספציפי. אבל במצב הספציפי הזה, ברור לכל מי שמתבונן שהמחירה הזאת היא כחלק מההכנות לעלות לארץ ישראל. אז לא, זה, לא, זה שיקול אחר מאשר השיקול של האדם הסביר, אוקיי? מה, אבל יכול להיות דעת... שהשיקולים האלה הם שיקולים אפשריים.
מה דעתך על מקרה שבו המוכר אומר שהמוכר מאחר את החפץ שלו, ויומיים אחר כך הוא מצא מישהו שיכול לקנות את החפץ במחיר כפול שתיים ממה שהוא מכר? האם הטענה שאילו ידעתי שהייתי מוצא מוכר ש...
אותה שאלה, זה כנראה לדעתי זה לא יבטל את המקח. זאת אותה שאלה. זה לא יבטל את המקח מכמה סיבות, אני חושב. א',
זהו משחק המקח.
יכול להיות שתמצא ויכול להיות שלא תמצא, כמו שאמרתי קודם. אז אתה לוקח, ברגע שאתה החלטת למכור, אתה לקחת את הסיכון הזה. אמרת, טוב, אני לא אמצא מישהו שיקנה ממני ביותר כסף, כי אחרת למה לא חיכית? אז לכן זה שאם הייתי יודע שיקרה מקרה ממוזל, אבל היה יכול גם לא לקרות, זה בדיוק החילוק שעשיתי עכשיו, גם לגבי האיבום. ובית, בקידושין זה הרבה יותר חריף. כי בקידושין, לחיות עם מוכה שכין כל החיים, זה לא אותו דבר כמו למכור קרקע בצורה כזאת או בצורה אחרת, ולהפסיד 100 שקל. אז זה, הכל זה שאלה של אומדן דעת והבדלים כמותיים. כאשר עושים פה קו, מאוד ברור, הקו יהיה כנראה, האם להערכתי במצב כזה כל אדם סביר לא היה מתרצה לעסקה. זה הקו, הוא לא קו מתמטי אחד, כן, זה ברור.
למדנו אצל הרב שחזקה הזאת של תו למיטב תנדו, וגם על חזקה אין אדם פורע טרם זמנו, שהחזקות האלה לא נכונות להיום. למצב ששורר היום. היום אין אישה שאתה יכול לתת לה את החזקה הזאת, שהיא בשביל זוגיות מוכנה לעשות הכל. ואז בעצם אתה יכולת פשוט גם לומר שהחזקה הזו לא חלה בימים האלה, וזהו.
אני בדיוק חותר לשם, עוד רגע אני מגיע.
אוקיי.
אז זה פחות או יותר הסוגיה, בגדול, עוד פעם, יש פה הרבה פלפולים וניואנסים, בגדול זאת הסוגיה. אתם כבר רואים שמדובר פה בשאלות שמאוד קשה להכריע בהן. כי השאלה היא, מתי אני מחליט שהבעיה מספיק אקוטית וחד משמעית בשביל לוותר על ההתניה ולהגיד המקח הוא בטל, זה התניה מכללה. לדבר כזה אף אדם סביר לא היה מתרצה. אין קו חד, קשה מאוד להכריע דבר כזה. כתוצאה מכך, הפוסקים נוהגים בדרך כלל לנסות לבחון את זה על בסיס תקדימים. למשל, מביאים את המהר"ם מרוטנבורג שאומר, נפילה לייבום לפני מומר, זה כנראה מספיק חד משמעי. נפילה לייבום לפני מוכה שכין, לא מספיק חד משמעי. וכן הלאה. בסדר? זה כל מיני דברים. אולי אני אחזור למקרה שתיארתי לכם לגבי הגברת שאנחנו טיפלנו בה. עכשיו אני גם הזכרתי את זה פעם קודמת. הטענה שלי הייתה שם, ששם בכלל כל הסיפור לא מתחיל. כי שם אתה בכלל לא צריך למצוא מה העילה שמבטלת למפרע את ההתרצות. אלא מלכתחילה לא הייתה התרצות. כי כל ההתרצות הייתה בשביל לקבל את התנדו, לקבל את הזוגיות. ואז גם אם אני אפול אחר כך למוכה שכין או מה שלא יהיה, אני מוכנה לשלם את המחיר. אבל כאן היא לא קיבלה את התנדו בכלל. הרי כל מה שהיא מוכנה לשלם מחירים, זה כדי לקבל זוגיות. אז שהיא חיה עם בעל, ואחרי שנתיים הוא נפטר, ואין להם ילדים, והיא נפלה לייבום לפני מוכה שכין. היו לה שנתיים של זוגיות. בשביל זה היא הייתה מוכנה לשלם גם את הסיכון הזה, שהיא תיפול לייבום לפני מוכה שכין. אבל במקרה שלנו, שהוא לא הגיע למלון אחרי החתונה, באמת לא היה לה דקה אחת של תנדו. אז עבור מה היא אמורה לשלם כל מחיר? הרי פה זה לא מחירים שהיא משלמת בעד הזוגיות. היא לא קיבלה את הזוגיות בכלל. אז מה יש לדבר? האם המחיר הזה הוא מספיק אקוטי? לכן פה כל הדיון פשוט לא מתחיל. להגיד שפה אפשר ליישם את הגמרא בבבא קמא, זה פשוט עיוורון. אני פשוט לא מצליח להבין אפילו את התזה המשוגעת הזאת. פה ברור לגמרי שהקידושים בטלים, אין בדל ספק. כי פה אין בכלל, השאלה שאמרתי קודם, אבל זה תמיד ההתלבטות. מתי הצרה שקרתה היא מספיק אקוטית ומספיק חד משמעית בשביל לבטל את הפעולה המשפטית שעשינו? זו שאלה, איך קובעים את הקו, אפשר להתווכח, זה באמת לא חד משמעי, שאלה לא פשוטה. אבל כאן לא צריך לזקק בכלל לשאלה הזאת. הבעיה שלי זה לא עד כמה אקוטית הבעיה שנוצרה. היא לא קיבלה את הסחורה בכלל. היא לא קיבלה את התנדו. כשהיא תקבל את התנדו, אני אשאל, אוקיי, עד כמה היא מוכנה לשלם מחירים על התנדו הזה. אם היא לא קיבלה בכלל את התנדו, אז מה יש לי לדבר על עוצמת המחיר? הדיון הוא בכלל לא במישור של המחירים שהיא משלמת. היא לא קיבלה את הסחורה שעבורה היא משלמת את המחירים האלה. אז שם ברור שהקידושים בטלים. אין בדל ספק בעניין הזה. שני חבריי לגמרי הצטרפו לטענה הזאת, למרות שאחד מהם, כן, הרב לוין זל, כבר נפטר בינתיים, הסתייג קצת אחר כך, לפחות בעיתונות, בפסק דין הוא חתום שהוא מסכים לעניין הזה, כי היה את זה אחרי זה נעשה רעש גדול בעולם, מה שנקרא, ברקיע, בשמיים.
איזה הרב לוין? הרב המיוט?
לא, לא, לא. עמיוד לוין זה מישהו אחר, כן. לא, לא, הרב אברהם דוב לוין, מירושלים, מאה שערים, איזה בית דין של, בית דין ליוחסין או משהו כזה. בכל אופן, אז הטענה שפה אפילו לא צריך להיזקק לאומדן של עוצמת הצרה או גובה המחיר, כי פה הסחורה בכלל לא התקבלה. זה מקרה שהוא קליר קייס. במקרים הרגילים שהיא כן קיבלה איזושהי זוגיות, רק זוגיות בעייתית, או זוגיות טובה, אבל נגמרה אחרי שנה, שנתיים, והיא נקלעה לצרה, הבעל הוא צמח, או היוום מומר, או יוום מוכה שכין, או כל מיני דברים, או הבעל הוא סרבן גט, או משהו כזה. אז פה כל הדברים האלה באמת שאלה לא פשוטה של גובה המחיר. אבל עדיין ברור שיש איזשהו רף שממנו והלאה, המחיר הוא כזה שהקידושין כן בטלים. זה בעצם מה שאני רוצה לטעון. אפשר להתווכח איפה עובר הרף הזה, אבל אי אפשר להגיד שבאופן קטגורי אי אפשר לבטל קידושין בטענת הדייתא דאחי. זה לדעתי לא סביר. כל מה שאתה יכול זה להגיד הרף הוא לדעתך יותר גבוה. בסדר, אתה לא מסכים איתי שליפול ליבום לפני מוכה שכין או לפני מומר או לפני אני לא יודע מי, זה עילה מספיקה כדי לבטל קידושין. בסדר, אפשר לטענה, צריך לדון בה. אבל להגיד שקטגורית אין בכלל מכניזם של הדייתא דאחי בקידושין, זה דבר תמוה מאוד. וגם אם אתה אומר שאין בכלל טענת הדייתא דאחי בקידושין, אם היא לא קיבלה את הטענדו, אז זה בכלל לא הדייתא דאחי, זה פשוט, זה כמו מקח טעות בעצם, זה אפילו לא הדייתא דאחי. היא לא קיבלה את הסחורה. היא חשבה שהיא מקבלת זוגיות, היא לא. אז זה יותר דומה למקח טעות מאשר לטענת הדייתא דאחי. בכל אופן, הטענה, הנקודה החשובה שרציתי להעיר עליה כאן, היא באמת הנקודה הבאה, מה ששמואל אמר קודם. נגיד שאני צריך לברר, אני נמצא בסיטואציה לא clear case, כן? יש, היא קיבלה טנדו. עכשיו היא נפלה לייבום לפני גמד. בסדר? לא יודע, מישהו, משהו שהיא לא רוצה, לא הייתה רוצה לחיות עם אחד כזה. עכשיו אני צריך לדעת, האם העילה הזאת מספיקה כדי לבטל את הקידושים? בסדר? שאלה שצריך לברר אותה. איך מבררים את השאלה הזאת? זה בעצם, כאן אני מגיע לנושא השיעור. איך, עד עכשיו זה רק הקדמה. איך מבררים את השאלה הזאת? מה שאתם מוצאים באותם פסקי דין שכן בכלל מנסים לעשות איזשהו בירור, וכמובן מסכמים שזה לא מתחיל ואי אפשר לעשות את זה, אבל לפחות עושים את הבירור, תמיד הבירור נעשה דרך סקירת תקדימים. בירור מסדר שני. מה זאת אומרת? מביאים את המרה מאוטנבורג, על מומר, מביאים את הגמרה על ייבום לפני מוכה שכין, מביאים פוסקים כאלה, פוסקים אחרים, ומנסים לעמוד מה גובה המצוקה או המחיר ש, 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 שמגדיר את הקו לביטול הקידושין. ממתי סביר להגיד שהתרצות לא התקבלה על דעת כן? בסדר? זה בעצם מה שאני צריך לעמוד. אז איך אני עושה את זה? אני בודק את המקרים עם הפוסקים השונים, ואני מנסה לשים את כל המקרים האלה על איזשהו סולם של מחירים, ולהגדיר איזשהו קו, שמשם והלאה הקידושין בטלים. עד שמה זה עדיין מחיר סביר, והאישה רוצה את הטנדו. זה בעצם מה שהדיינים בדרך כלל עושים, ואז הם חוזרים למקרה שבפניהם, בודקים מה המחיר שבו מדובר במקרה הזה, בשאלה אם הוא מתחת לקו או מעל הקו. כן, זה בעצם, כך עובד ברור, בכל פסקי הדין שאני ראיתי שבכלל, וזה לא כך הרבה, שבכלל נזקקים לשאלה אם יש מקח טעות או הדייתא דאחי בקידושין. הבעיה שלי עם הדבר הזה, זה לא שהם לא צודקים, יכול שהם כן צודקים. הבעיה שלי זה המתודולוגיה. המתודולוגיה של הסדר השני, שפה זה כבר ממש אבסורד. למה? כי הגדרתי את ההבדל בין סדר ראשון וסדר שני, שאלה אם להיזקק לתקדימים או להיכנס להוביל הקורא לסוגיה עצמה ולגבש עמדה. בעזרת התקדימים, אבל לגבש עמדה. אבל כאן, הרי כאן השאלה היא שאלה שבעובדה. אני צריך לבדוק האם נשים סבירות מתרצות לעסקה כזאת או לא. או במקח או ממכר, לא משנה. האם אדם סביר מתרצה לעסקה כזאת או לא מתרצה. נכון? זאת שאלה עובדתית. עכשיו, זה לא אומר שיש לי מדד כמותי או מדד סטטיסטי, מה זה נקרא אדם סביר? נגיד שאני אעשה סקר. 80% מהאנשים זה כבר נקרא, זה מספיק בשביל להגיד שהאדם הסביר הוא ככה? אולי 51%, אולי 95%. אז זה אפשר להתווכח. אני לא נכנס כרגע לשאלה כמה אחוזים זה צריך להיות. אבל לא משנה, עדיין מדובר בשאלה של הערכת מציאות. מבחינת הקטגוריה של השאלה, סוג השאלה שאותה אני שואל, זאת לא שאלה הלכתית, זאת שאלה עובדתית. האם האדם הסביר מסכים או לא מסכים לעסקה כזאת? בשביל לברר שאלה עובדתית, לא ניגשים למקורות. בשביל לברר שאלה עובדתית, צריך לגשת למציאות, ולבדוק במציאות מה חושב האדם הסביר. ולכן אני אמרתי, וחזרתי ואמרתי לכל מיני ארגוני נשים שמטיפות את ראשיהן בקיר, בשביל כל מיני מקרים מן הסוג הזה, תעשו דבר פשוט. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות, במקום להטיח את הראש בקיר ולהביא את הפסקי הדין שלי, שהלכו לכל מיני דיינים, שאחרי זה אגב גם השתמשו בהם בלי להזכיר, לא משנה, אבל במקום לעשות את הדבר הזה, קחו מכון סקרים, אמין, אם יש מקצוע, עם ליווי רבני מסודר, להנחות אותו איזה שאלה לשאול. תעשו סקר בין נשים. תציעו בפניהם עסקאות שונות. עסקאות במרכאות, כן? קידושין עם מקרים שונים. ותשאלו אותם, עסקה כזאת את מקבלת או לא מקבלת? ותגיעו למסקנות סטטיסטיות. במקומות שבהם יגידו לכם 95% מהאנשים, לקידושין כאלה אני לא נכנסת, אני לא רואה איך דיין הגיוני יוכל להגיד, כן, אבל בגמרא כתוב שטב למיטב תנדו. מה זאת אומרת טב למיטב תנדו? זה עובדות. מה העובדות? האישה מתרצה או לא מתרצה? הרי אני צריך לברר האם האישה התרצתה לקידושין האלה או לא. המהר"ם מאוטנבורג יודע יותר טוב ממני מה האישה שעומדת לפניי חשבה? מה יש לי לברר אצלו? שלא לדבר על זה שהתקופה שלו והתקופה שלנו הן אחרות לגמרי. אנשים של היום, מטבע הדברים, כן, אנחנו מכירים את זה, הרבה יותר בררניות. הרבה פחות מוכנות להיכנס לחתולים, לקנות חתולים בשק מהסוג הזה. אנשים של פעם כנראה היו יותר מתפשרות על, על דברים כאלה. זה לא אומר, גם היום, גם גברים וגם נשים רוצים להתחתן. זה לא שטבע האדם השתנה. אנשים רוצים להתחתן גם היום, רוצים זוגיות. אבל המחירים שהם מוכנים לשלם, זה לא אותם מחירים. אז אתה רוצה לקבוע מה הרף, מה גובה המחיר, שממנו ועלה העסקה בטלה, מה יש לך להיכנס לתקדימים מאשכנז או מפרובנס של המאה ה-12? ואפילו מפולין של המאה ה-18. למה זה רלוונטי? יש לך אנשים היום שחיות במציאות אחרת, תעשה סקר בין אנשים של היום, וזה הרבה יותר טוב מכל מהר"ם מרוטנבורג שתמצא. זה לבדוק ישירות את השאלה שאותה אתה מנסה לברר. השאלה היא שאלה עובדתית. בשביל לבדוק שאלה עובדתית צריך להסתכל למציאות בעיניים, ולא לפתוח ספרים עם כתב רש"י. ולכן אני אומר שפה, במקרים האלה, הגישה של הסדר השני היא ממש קריקטורה. זאת אומרת, להגיד שאני מברר את המציאות דרך מה חשבו נשים באשכנז של המאה ה-12 או פולין של המאה ה-17, ולפי המקרים, אישה היום שנופלת לייבום לפני מומר, אוקיי? נגיד שהיא נופלת לייבום לפני מומר, עכשיו היא לא דתיה. אכפת לה, זה יכול להיות שהיא תחיה עם מומר, מה אכפת לה? אם הוא נחמד, למה לא? מה רע? אז אני יכול להסיק מזה מסקנה מהמהר"ם מרוטנבורג. שאז נשים היה לה חשוב להם מאוד לחיות עם יהודים, ולא משנה, כל מיני דברים כאלה, סתם דוגמה, כן? מה הקשר בכלל? למה התקדימים הם בכלל רלוונטיים? עכשיו אני אומר, אתה יכול לעבור על תקדימים כדי לנסות ולהתרשם, כי כמה שאתה רואה יותר מקרים, זה כמו אימון של, כן, של רשת נוירונים, של אינטליגנציה מלאכותית, כן? ככל שאתה פוגש יותר מקרים ומתחכך איתם ורואה מה השיקולים של הפוסקים, זה כן יכול לעזור לך לבנות בתוכך איזשהו סוג של קנה מידה. אני לא אומר לא לפתוח את התקדימים. תפתחו את התקדימים, תראו את השיקולים, תראו איפה המהר"ם מרוטנבורג יעביר את הקו, אבל יחד עם זה, תנסו להבין את הנשים של תקופתו, ולהבין מה הקו הזה היה מבחינתן. ורק אז ליישם את זה לנשים בתקופתנו, ולהעביר את הקו הרלוונטי לנשים האלה. זה לא אחד לאחד, זה לא שאם שמה ליפול לייבום לפני מומר זה מעבר לקו, אז גם אצלנו ככה, לא? אגב, זה יכול להיות גם לחומרה, הנה במקרה הזה זה לחומרה. ליפול לייבום לפני מומר, במקרה שלנו, זה הרבה פחות עילה מאשר אצל המהר"ם מרוטנבורג, ולכן כאן יש בהחלט מקום להחמיר ולהגיד לא, הקידושין לא בטלים, כי בתקופת המהר"ם מרוטנבורג, אם אישה הייתה שומעת דבר כזה, היא הייתה מתחרפנת, ברור שהיא לא הייתה מתרצה, אבל אישה של היום, או לפחות סוג מסוים של נשים, לא, לא בהכרח, יכול להיות שמבחינתם זאת אופציה, לפחות אם זאת רק אחת מכמה אופציות, אם היא טיפול לייבום לפניו, אז היא טיפול לייבום לפניו. אז זה לא, לכן לפעמים זה יוצא לכולה, לפעמים זה יוצא לחומרה, אני לא מדבר פה על השאלה האם להקל או להחמיר, זה בכלל לא רלוונטי, מדבר פה על השאלה מהי האמת, זה לא שאלה של כולה וחומרה. וכשאני רוצה לברר מה נשים רוצות, אני לא מוצא את זה בדילוגי אותיות בתורה, ואני לא מוצא את זה חיפושים אצל המהר"ם מרוטנבורג באשכנז של המאה ה-12 או 13. אני מדבר על נשים של היום, תשאל אותם, הם פה, פשוט תבדוק.
למה בתקופתם היה ויכוחים בגמרא לגבי האם אדם דעתו לקדש ככה, אישה דעתה לקדש ככה, או פשוט תשאל את הנשים וזהו, למה זה לא היה אופציה?
קודם כל בגמרא לא היה ויכוח, מה מציגה את זה טב למיטב נקודה? לא היה שם אף ויכוח.
טוב, הגמון נגיד בכתובות, כן מציגה לגבי הבעלה, האם הוא רוצה לקדש אישה כשהיא נדרנית או לא, פחות על אישה, יותר על הבעלה, אבל דה, אותה שאלה בעצם, נשאר אותו, האם אנשים דתם או לא דתם.
מבחינת הבעל, הגמרא אומרת שבהחלט יש, אין את הטב למיטב כמו אצל האישה.
כן, אבל יש לו ויכוחים, האם דעת האדם לקדש את האישה, נגיד באישה חשובה, ואז מוסיד שהוא את הרכובות שלה, כל מיני, יש ויכוחים שם בגברה, האם תשאל דעתו וזהו, מה?
מה זה, לא תשאל את דעת, לא, אתה לא יכול לשאול את דעת, זה בדיוק הנקודה, אתה לא יכול לשאול את
דעת. דעת אנשים, הגברים הממוצעים בעולם, בוא נשאול.
אבל אז אתה נכנס לשאלה, מה זה דעת הגברים הממוצעים, 60%, 80%, 90%, שלא לדבר על זה, שבתקופתם כמובן לא היו מכוני סקרים ואף אחד לא העלה בדעתו לעשות סטטיסטיקה. זאת הייתה הערכה שחכמים העריכו מה דעת האדם הסביר. אינטואיטיבית, ממה שהם מכירים במציאות. ולכן כאן אין לך אפילו את המדד הסטטיסטי שאומר, תראה, בדקתי על מדגם מייצג, זה 83% מהאנשים. אוקיי? ואז אתה יכול עדיין, זה עדיין לא קובע את הרף, כי לך תדע אם הרף הוא 90% או 70%. בסדר, אז אפשר להתווכח. אבל יש לך איזשהו מדד, בתקופת הגמרא אפילו את זה לא עשו. זה פשוט היה שאלה.
ומתי נקבע, מה הרף
אצלנו? האדם הסביר של אהרון ברק. האדם הסביר זה מי שאני רואה במראה מולי. זה האדם הסביר. וזה, ככה חז"ל עבדו, ככה עבדו אז כולם. מה שנראה לי סביר, זה האדם הסביר. גם אצל אריסטו, מה שנראה לו סביר, זה שאבן כבדה נופלת מהר יותר מאבן קלה. אז לכן, זאת הייתה המציאות מבחינתו. וככה, החשיבה של העולם העתיק עבדה ככה. ולכן במקרה של, של, של בירורים מן הסוג הזה, ברור שיפלו מחלוקות. מחלוקות הן בשאלה, זה אפילו, אגב, זה אפילו לא מחלוקת במציאות. בניגוד למה שהרבה פעמים אנשים חושבים. זה לא מחלוקת במציאות, זה מחלוקת הלכתית. יכולים שנינו להסכים שזה נכון ל-83% מהאנשים. אז מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה האם הרף עובר ב-90% או ב-80%. וזה ויכוח הלכתי, זה לא ויכוח עובדתי. שאלה מה נקרא... הדעת הדעכי, צריך 90% ודאות או 80% ודאות.
אז איך אנחנו יכולים לפרמל את זה להיום? אז היום אנחנו נגיד שזה 95%, שזה
100%. לא שומע?
אז אם אנחנו נתרגם את זה לשפה של היום, אז מה נוכל להגיד ש95% זה כן
בסדר? לא יודע להגיד את זה באחוזים, אתה צריך להחליט את זה בשוק של אומדן דעת, אם זה נראה לך דעת האדם הסביר. בדיוק מה שעשו חז"ל.
אז אפשר אולי להגיד, הרי בפורה פה מדובר על ממזרות וכו', אז בפורה היינו צריכים את המאה. מה זה 95 ומה זה 60, אבל אולי אפשר לענות על זה, שבעצם לאדם הסביר ולאדם האמיתי הממשי אין שום דעת. בעצם הרי הוא משדר את רוח תקופתו ודעת האנשים שסביבו. הוא לא חושב, הוא לא פשוט ריק מכל צורך החירות עם מה שהחברה ממלאת אותו. ולכן באמת אם רוב החברה חושבת ככה, אז הוא 80% חושב שטב למיטב תמדו למיטב ארמנו.
אתה פסימי מדי, אני לא רואה את זה ככה, אבל אם אתה רואה את זה ככה, אז בסדר, אני לא רואה את זה ככה, אני חושב שבכל זאת יש לאדם דעת, והעובדה היא שאנשים שונים בחברה חושבים אחרת על דברים, גם במקום שהאדם הסביר חושב באופן מסוים.
לא, לא, אני לא אמרתי שלאדם רגיל אין דעת, חס ושלום, אבל ברוב הדברים הטריוויאליים, כשהוא לא חשב עליהם והוא לא חושב עליהם באופן,
לא דברים
או כשהוא חושב עליהם והוא לא באמת חושב עצמאית, אז הוא בעצם מהדהד את דעת הציבור שסביבו.
אבל להתרצות לאדם, לקידושין, לזוגיות, זה לא דבר טריוויאלי בכלל. איזה בן זוג אישה רוצה, או איזה זוגיות אישה רוצה?
לא, ברור, ברור, אני רק אומר, כשחז"ל אומרים איזושהי הערכה של האדם הסביר, הם לא מתכוונים להגיד ש... הרי במקרים האלה לכאורה אנחנו צריכים את ה-100%. מה יעזור לנו ש-95% רוצות, אבל 5% לא, אז 5%
ממזרות. נכון, 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 הולכים אחרי הרוב
בהלכה. מה, בממזרות?
בוודאי.
לא, על עובדות של המציאות.
פשוט הולכים אחרי הרוב, בוודאי. הולכים, הליכה אחר הרוב זה כלל הלכתי ברור. הולכים אחריו, ואגב, ואז הוא אומר שהוא באמת לא ממזר, כי הרוב קובע.
אבל למה הרוב קובע? איזה היגיון יש להגיד שהרוב קובע?
הליכה אחר הרוב. הליכה אחר הרוב פירושה שהרוב קובע, זה הדין. הדין יקבע...
אבל הליכה אחר הרוב בבדין זה משהו אחד, הליכה אחר הרוב בשירות של האוכל זה משהו אחר.
לא, אבל הרוב הוא תמיד רוב במציאות. כל רוב הוא רוב במציאות. אין רוב בדין. אולי בבית דין, כשיש מחלוקות בין הדיינים.
אבל כשאתה אוכל, אתה אוכל...
זה רוב במציאות. רוב נשים לא עילוניות זה רוב במציאות. רוב בעילות אחר הבעל זה רוב במציאות. כל הרובים הם רובים במציאות. שאלה, אבל מה רמת הרוב הנדרשת כדי להגיד שכל אדם סביר זה מה שהוא עושה? בהחלט יש כאלה שיגידו 51%. הולכים אחרי הרוב. עוד פעם, זה לא בגלל, זה לא הימור מה האישה הזאת רצתה. הרוב קובע פה את הדין. האישה בעצמה, הרי זה מה שמישהו שאל פה קודם, למה לא נשאל את האישה עצמה? לאישה עצמה עכשיו יש אינטרס, אי אפשר לשאול אותה. ברור שעכשיו כשהיא נפלה לפני מוכה שכין, היא תגיד לנו, בטח, אני לא התרציתי בכלל, כי אני לא רוצה לחיות איתו. עכשיו אין לה שום נאמנות. אנחנו צריכים עכשיו להחליט בעצמנו מה האישה הסבירה הייתה חושבת בסיטואציה כזאת. אין מה לשאול את הבן אדם עצמו. אז לכן, הטענה שבעצם אני רציתי לטעון, זה שבמקרים שבהם הבירור שאותו אנחנו עושים הוא בירור לגבי עובדות, אז שם לעשות את הבירור הזה בצורה של סדר שני, זה פשוט אבסורד, זה לא גישה הלכתית לא אוטונומית, זה גישה הלכתית לא נכונה. אפשר להתווכח על ערך האוטונומיה. האם כשאני מברר בירור הלכתי, האם ראוי שאני אעשה את זה בעצמי, או אסתמך על גדולים ממני, הרמב"ם, הרשב"א, המשנה ברורה, רבי עקיבא איגר, הם גדולים ממני, אז בוא נלך אחרי האמת, עזוב את האוטונומיה בצד. זה ויכוח ערכי. בסדר, אני חושב שהאוטונומיה חשובה, מי שוכח, חשוב שלא. בסדר, ויכוח. פה, אתה פשוט עושה טעות. זה לא שאלה של האם אתה מייחס ערך לאוטונומיה או לא. אתה צריך בסופו של דבר לדעת האם האישה הזאת התרצתה או לא התרצתה. אם היא התרצתה זה קידושין, אם היא לא התרצתה זה לא קידושין. זה לא תלוי בך. לכן במקרים כאלה, ללכת אחרי תקדימים וסדר שני, זה סתם טעות. זה לא שאלה של שמרנות בפסיקה. זה לא שאלה של אי הכרה בערך האוטונומיה. אתה סתם טועה פשוט. אתה מכריז שאישה התרצתה, כשהאמת היא שהיא לא התרצתה, או ההפך. זה אבסורד. אני אומר יותר מזה. יש פעם, דיברתי אחרי אחד הפסקי הדין האלה, דיברתי עם אחד מהעמיתים שלי בכולל, שלא, כמובן, לא אהב את מה שעשיתי, אבל תוך כדי הדיבורים בינינו, אז באמת הגענו שנינו למסקנה, שעל זה הסכמנו, שבעצם הפעולה שאותה עשינו שם היא בכלל לא פעולה של בית דין. כאשר אנחנו מדברים קודם מגדש, מקדש, הדתא דרבנן מקדש, והפקיעין הוא רבנן לקידושין מיני, כשחכמים באים ומפקיעים קידושין, זה בעצם אומר שחכמים עושים פעולה משפטית של הפקעת קידושין. אבל זה כמובן הבית דין הגדול שבדור, שכל מי שמקדש מקדש על דעתו, אני למגלומניה הזאת לא הגעתי, לא חושב שאני נמצא שם. מה כן? מה שאנחנו עשינו זה ביטול קידושין. מה זה ביטול קידושין? ביטול קידושין פירושו להגיד לאישה, אני יודע שאת חושבת שאת נשואה. טעות בידך, את לא נשואה. אני לא מבטל את הקידושין. אני מגלה לאישה את האמת שהיא מעולם לא הייתה נשואה. רק צריך להיות בקי בהלכה כדי לגלות את זה לאישה. כי האישה לא יודעת את זה לבד. או אנשים שלא בקיים בהלכה לא יודעים את זה לבד. אם אני יודע את זה, מה שאני עושה זה רק לגלות לאישה את מצבה, אני לא משנה את מצבה. אני לא עושה פה פעולה משפטית. אני בסך הכל מספר לאישה את מצבה שהיה נכון גם קודם. גם לפני שסיפרתי לה. רק לפני שסיפרתי לה, היא חשבה שהיא נשואה בטעות. ועכשיו אני מגלה לה שהיא חיה בטעות, היא לא הייתה נשואה. זה לא אקט משפטי. זה בעצם הוראת איסור ויתר. זה לא פעולה של בית דין. זה הוראת איסור ויתר, אני פשוט מגלה לה מה ההלכה אומרת. האם היא נשואה או לא נשואה. לכן במקרה כזה בעצם יכולתי לשבת לבד. לא הייתי צריך לשבת עם שלושה. בהרכב של שלושה. פשוט אני אומר לה שהיא פשוט לא נשואה. ביררתי את הסוגיה, ביררתי את המציאות. האמת היא שאת לא נשואה, את חיה בטעות. זה כמו שבית דין מגלה פתאום שאחד העדים בקידושין היה עד פסול. האח של האישה. אוקיי? אז הוא לא ביטל את הקידושין. הוא פשוט גילה לאישה שהיא אף פעם לא הייתה מקודשת. היא חיה בטעות עד עכשיו, והוא מספר לה על הטעות הזאת. לא, לא היית מקודשת, חיית בטעות. זה לא אקט של בית דין. זה אקט של מורה הוראה. זה איסור ויתר. זה פשוט אומר לאישה מה הדין שלה. זה הכל.
תורת את האישה יכולה לעשות את זה לעצמה.
נכון, בדיוק. אישה שמתמצאת בהחלט יכולה לעשות את זה לעצמה. או הבעל, נגיד אם הבעל הוא תלמיד חכם, או לא משנה, אם האישה תלמידה חכמה, גם זה קורה. אז כן, אז היא יכולה להחליט את זה לעצמה, זה ברור. אין פה גם את הפסולים של הדיינים, שאדם לא יכול לדון את עצמו, כן, אדם קרוב אצל עצמו וכולי, לא, כל הדברים לא קיימים, כי זה לא דין. אתה צריך להבין שזה המצב, ואם אתה לא מבין, אז אני אגלה לך. זה הכל. אתה צריך להבין שבעצם כל הסיפור פה הוא בסך הכל לברר מציאות שהיא תמיד הייתה נכונה, והיא גם עכשיו נכונה, כל מה שאני עושה זה אני רק מגלה את המציאות. אז בשביל זה לנבור בספרים עם כתב רש"י, ולברר דרך המקרים ההם מהי המציאות, זה הזוי. הדוגמה שתמיד חביבה עליי בהקשר הזה, זה הר"ן במסכת סוכה. הראשונים שם דנים, כאשר יש בסוכה, יש כלל שצריך להיות בסכך, צילתה מרובה מחמתה. השאלה איפה מודדים את זה? האם מודדים את זה בסכך למעלה, שיש יותר סכך מאשר מרווחים, או שמודדים את זה למטה על האור והצל בתחתית הסוכה בקרקעית, האם יש יותר צל או יותר אור? לא משנה, זה דיון בגמרא ואחרי זה בראשונים. אבל הר"ן שמה אומר שברור שהאור, אז מתחיל דיון בראשונים, מה הקריטריון היותר מחמיר? האם כשלמעלה יש, לא יודע, 50% צל, אז למטה יהיה יותר אחוזי צל או פחות אחוזי צל? מה היחס בין הלמעלה והלמטה? זה בעצם השאלה. אז אומר הר"ן, אין להכחיש המוחש. זאת אומרת, נגד ראשונים אחרים. איננו הראות שזה כך וכך. לא משנה, אני לא בטוח שהסכמתי איתו, אבל ככה הוא אומר. איננו הראות שזה כך וכך. אין להכחיש המוחש. זאת אומרת, אני לא מביא לך טענות ממקורות, מהרבה אמר ככה, והבאי אמר ככה, ואני לא יודע מה. או הגאונים כתבו ככה. תסתכל ותראה. עכשיו זה הר"ן מחכמי ספרד כמובן, חכמי אשכנז בדרך כלל הביאו לזה ראיות מדילוגי אותיות בפסוקים. ואתם נצמדים למקורות, זה ככה זה המסורת האשכנזית, כן, שתוספות ילמד שיש המון כוכבים, כי הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תראה אם אתה יכול לספור את הכוכבים. הנה ראיה שיש המון כוכבים. חכמים ספרדים אומרים לך צא החוצה, תסתכל לשמיים ותראה שיש המון כוכבים. אתה לא צריך ללמוד את זה מפסוקים. ככה היה לפחות בתקופת הראשונים, היה, אני חושב שזה זה, זה הבחנה נכונה כהכללה, בין חכמים ספרדים וחכמים אשכנזים.
אבל, לא שאני כמובן מסכים, אבל איננו הראות גם שחזל אמרו שיש עדים, ודיברו על ראו שדים ויש עדים, ויש הלכות שנובעות מאיזה התייחסות לשדים, ואיננו הראות שאין שדים. זאת שאנחנו טועים, אתם טועים, אבל העיניים רואות מראות מטעות אותנו.
לא, יש מקום, אני לא טוב, אני לא אומר שהעיניים לא יכולות להטעות אותנו, אבל זה הכלי שיש לנו לברר את המציאות. אם אנחנו נטעה, מה לעשות? בסדר. אז מה לעשות עכשיו? אז לחפש במערה מרוטנבורג אם יש או אין שדים.
אני אתכוון להגיד שהמציאות, העובדה היא שחזל השתכנעו שיש שדים, אז הם ראו שדים. עד שהרמב"ם מחליט שאין.
לא, עד זה נשאר, מחלוקת נשארה גם אחר כך. אבל בסדר, אבל זה כל אחד... ברור שכולנו יכולים לטעות, אני לא טוען שהעיניים זה, זה, זה קריטריון אולטימטיבי, אתה לא יכול לטעות. מה שאני טוען זה שהעיניים זה הכלי הרלוונטי. אתה צריך להשתמש בתצפית ולראות מהי האמת. גם סקר יכול לטעות, אולי תשאלת נשים שהן לא מדגם מייצג, או נשים בסקטור מסוים, זה די ברור שיש הבדלים בין סקטורים, מבחינת הטעם של נשים, יכול להיות שצריך לפלח את הסקרים באופן לפי סקטורים שונים וכולי, בסדר גמור. ולכן יכול להיות שעשית את הסטטיסטית, שעשית את הסקר. הכל נכון, אבל עדיין הדרך לגלות את האמת הזאת היא על ידי סקר, ולא על ידי המערה מרוטנבו.
גם הביטוי שאו למטח, גם המילה תנדו של אז, זה לא התנדו של היום. הרי אישה יכול להיות שלפני 3,000 שנה, אישה לבד, שלא יודעת לפרנס את עצמה, והיא בעצם באמת במצב מאוד מאוד שונה מנשיאת בית המשפט העליון של היום, שעצמאית פה.
נכון. בהחלט, הרבה הבדלים, לכן אני אומר, זה לא, התקדימים פה לא רלוונטיים כשאנחנו עוסקים בבירור מציאות, זה הנקודה החשובה. ואני מסכם רק, אני אומר, לעשות סדר שני בבירורי מציאות, זה מראה עד כמה דפוקה השיטה הזאת, סליחה, במחילת כבודם של אלה שעושים את זה. זה פשוט לא יאומן. עכשיו, התרגלנו לזה נורא בהקשרים ההלכתיים, ששם נצמדים לתקדימים, ושם זה נשמע חידוש, שאני אומר שצריך להיכנס לסוגיות ולגבש עמדה עצמאית. אבל כשרואים שזה נעשה גם בהקשר של עובדות, אתה מבין שמשהו פה דפוק בממלכת דנמרק. זה מביא את הדברים לאבסורד. אוקיי, אני אעצור כאן, יש הערות או שאלות?
הרב, לגבי הסוגיה של טבלה מיתן תלמדו, הרבה זמן לא למדתי אותה, אז אני כבר לא זוכר, אבל לכאורה זה רק אם היא תהיה אלמנה, כלומר הסטטוס של אלמנה הוא משהו שמקשה, אולי מקשה להינשא מחדש, אולי זה מקוטלגת, אולי יש לה ילדים.
אתה רואה שלא. טב למיטב תנדו, נאמר פה בגמרא, שהיא נופלת לאיבום לפני מוקי שכין.
כן, נכון, אז כאילו לכאורה, אבל הביטוי הזר מלו לא שייך כאן, לא מדויק.
למיטב ארמל הוא הכוונה למיטב בלי בן זוג.
כן, רציתי כאילו בעצם להבחין שזה לא כמו...
המנה בתרגום המילולי זה בודדה. אנחנו משתמשים בזה כמישהי שבעלה נפטר.
ככה זה באונקלוס.
ארמלה או אלמנה זה אישה בודדת. מה שקוראים היום חד הורית.
וזה התרגום באונקלוס.
מה?
ארמלה לאלמנה.
כן, אני יודע. ארמלה ואלמנה שניהם זה פשוט אישה בודדה. שבי אלמנה בתאריך.
גם רווקה?
הכוונה שבי בודדת.
לא, אבל רווקה היא לא תיקרא אלמנה, נכון?
לא אלמנה כי היא לא נחשבת בודדת. מישהי שהגיעה לנישואין ונשארת בודדת, אז היא בודדת. מישהי שלא הגיעה, ילדה היא לא בודדת, היא עוד לא הייתה אמורה להיות בזוגיות.
כן, בסדר, תודה.
אוקיי. זהו? טוב, אז שיהיה שבת שלום, בשורות טובות. להתראות.